שידור של רדיו BGU, בבקשה.
להבטיח וגם לקיים. הפודקאסט הרשמי של בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
שלום לכולם, תלמידי ואנשי סגל של אוניברסיטת בן גוריון, וכל מי ששומע אותנו מהציבור, שלום לכולם. כאן ירון זיו, ראש בית הספר לקיימות ושינוי אקלים באוניברסיטת בן גוריון, ששואף להנגיש מידע לכלל הציבור על מחקרים ופעילויות מעניינות ומגוונות. ולכן אנחנו מקיימים את סדרת הפודקאסטים הזו. היום יש לנו כבוד גדול מאוד לארח את דוקטור אורי רול, שהוא זואולוג, מתמחה בזואולוגיה, במגוון ביולוגי ובשמירת טבע, והוא ראש המעבדה לשמירת טבע ומגוון ביולוגי במחלקת מיטרני לאקולוגיה מדברית במכונים לחקר המדבר בשדה בוקר. אהלן אורי.
שלום ירון, שלום לכולם.
כיף לראות אותך, כיף לארח אותך.
תודה רבה על ההזמנה.
ובוא נתחיל מאיזושהי היכרות בסיסית איתך. היום איש סגל, מדען, ראש מעבדה. מה הנתיב האקדמי שהוביל אותך להגיע לשם?
אז אפשר להגיד שהייתה לי קצת דרך חתחתים, שכל הזמן עשיתי דברים קצת שונים. אז בגדול למדתי ביולוגיה ואקולוגיה וזואולוגיה, אבל הוספתי לזה גם קצת רקע במתמטיקה ובמודלים, והוספתי לזה רקע בגיאוגרפיה, ואחר כך גם בפילוסופיה וסוציולוגיה, ובאמת קשת של תחומי עניין שכל פעם משכו אותי לכיוונים אחרים.
רצית להכיר את כל העולם בקיצור, עד שנפלת לכיוון שאליו אתה רוצה להגיע. זה ככה תואר ראשון?
לא, זו הפעם אנחנו מדברים פה על שלל התארים שעשיתי. תואר ראשון אז באמת בביולוגיה, שני באקולוגיה ושמירת טבע ואיכות סביבה, והתואר השלישי, כולם בתל אביב, ביחידה לביומתמטיקה. שם.
יפה, ואני חייב רק להגיד שאני מקנה בך, כי אתה למדת גם גיאוגרפיה וגם קורסים אחרים כאקולוג, וזה בהחלט נותן בסיס מעולה. זכית, וגם אנחנו זכיתנו. ואני הייתי שמח מאוד לספר על מה אתה עושה ומחקרים וכיוונים, אבל מאחר ואני מכיר אותך כבר לא מעט שנים, ויצא לי להכיר אותך עוד כסטודנט באוניברסיטת תל אביב, אני יודע ש... התחומים בהם אתה עובד והכיוונים אותם אתה חוקר הם כל כך מגוונים, שאם אני אנסה להגיד את זה, אין שום סיכוי בעולם שאני אגיד את זה נכון. אז בוא ככה, תן לנו בקצרה כל מיני כיוונים שאתה עובד עליהם ואתה
עושה. אני חושב שבאמת, החל בערך מהיום הראשון שלי באוניברסיטה כסטודנט לתואר ראשון, ועד ימים אלו, התשוקה שלי, הדבר שהניע אותי לאורך כל הדרך, זה באמת האהבה לטבע הדחף או הידע והצורך לשמור עליו מאידך. והתחום הזה של שמירת טבע, כפי שהוא בא לידי ביטוי, במחקר המדעי, הוא זה שכיוון אותי לאורך הדרך, הוא פשוט תחום מאוד מאוד מגוון, כי שמירת טבע זה לא רק מה שקורה בטבע, זה גם הרבה מאוד הקשר בין בני אדם לטבע, וברגע שמכניסים בני אדם לסיפור, זה הולך ומסתבך.
אבל אי אפשר לשמור על טבע בלי בני אדם.
בוודאי, בוודאי. אני חושב שזו תפיסה שאנחנו כבר מודעים אליה מזה שנים רבות כבר, שבשביל לנהל את הטבע בצורה נכונה, לשמור עליו, להעלות את המודעות עליו, לוודא שהמדיניות שלנו באמת תהיה לה ערך, אנחנו חייבים לשלב בתוך זה גם הבנה מעמיקה של בני אדם.
יפה מאוד, אז מה הכיוונים שאתה עובד במעבדה, ככה המשרת הרחבה שאני יודע שאתה עובד עליה?
אז הרבה מהדברים שמעניינים אותי הם בסקלות מאוד מאוד גדולות, בסקלות עולמיות אפילו, להסתכל על דגמים מחד של עולם החי והצומח, מאידך של הגורמים שמשפיעים עליהם בטבע, אם זה אקלים, אם זה גורמי סביבה אחרים, ומצד שני גם על הקשר של האדם טבע, כפי שהוא בא לידי ביטוי, סקלות כאלה, הדברים הפשוטים זה פשוט המאמצים שלנו לשמור על הטבע, אז גם שם אני מתעניין בדברים שהם בסקלות יחסית גדולות, על איזה מינים לשמור, איפה לשמור עליהם וכן הלאה. מעבר לזה, אני עושה גם כל מיני דברים שהם בסקאלה יותר נמוכה, מה שנקרא בתחומים של אקולוגיה מרחבית, או הסתכלות על מין אחד במקום אחד, לראות שם, שוב, עם דגש על מינים שהם או בעצמם דורשים הגנה, או שיש להם פוטנציאל לעשות נזק, כדוגמת מינים פולשים. זה דברים שגם מעניינים אותי מזה זמן מה. ועכשיו, בעקבות האינפלציה האדירה של ידע שיש לנו בזכות מהפכת הביג דאטה, אז אני גם מעניין אותי מאוד הקשר של האדם אל הטבע, כפי שהוא בא לידי ביטוי, באמת באינטראקציות הכמעט יומיומיות שלנו עם הסביבה ועם כל דבר, דרך חיפושים שלנו באינטרנט, בגוגל, כניסה לדפי ויקיפדיה, הפעילות שלנו ברשתות חברתיות וכן הלאה.
ובהחלט נגיע לזה, דבר שלא נוכל לפסוח, אבל נלך קצת אחורה למה שאמרת, סקלות גדולות, אתה מדבר על כל העולם, על מרחבים ענקיים, על תבניות של יבשות וכדומה.
כן, אז הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, אני אומר להם, נגיד שאני זולוג, אז אומרים לי, אז איזה מין אתה עובד? ואז אני נתקל בבעיה, כי אני אומר, תקשיב, אני עובד בערך על 35,000 או משהו כזה. אז אומרים, ואז אומרים לך, רגע, ואיפה אתה אומר? בכל העולם. אז באמת, הרבה מאוד מהעיסוק שלנו מתעסק בניתוח מאגרי מידע, יצירה וניתוח של מאגרי מידע מאוד מאוד גדולים, שמנסים להסתכל על הדגמים הגדולים של קודם כל איפה החיות נמצאות, מה הגורמים שגורמים להם באמת להיות במקום שבו הם נמצאים ולא במקום אחר, ואז לקשור את זה באמת לפעילות האדם ולהשפעת האדם עליהם ובעקבותיהם. וזה זה, זה עבודה שמן הסתם דורשת הרבה מאמץ, שכוללת בתוכה גם שיתופי פעולה עם מדענים מכל העולם, לנסות לבנות מראש מאגרי מידע גדולים, למשל פרויקט שאנחנו מעורבים בו כבר עוד מעט 20 שנה, אבל בטח 15 שנה, זה יצירת מאגר של המיקום, של תחומי התפוצה של כל זוחלי העולם, שהיום אנחנו מדברים על למעלה מ-11,000 מינים. וזה פרויקט שנשמע, אוקיי, בסדר, יאללה, מפינו את זה, פרסמנו, זה נמצא ברשת, ממשיכים הלאה. לא, אבל חלק מהעניין זה שכל שנה מגלים למעלה מ-200 מינים נוספים של זוחלים בכל העולם.
וואו, זה לא ידעתי. אפילו אני שבא מ... התחום הזה, לא ידעתי שזה המספר, הוא מספר הרבה יותר גדול למה שחשבתי.
כן, אז פה אנחנו רואים שבעצם המאמצים האלה, אתה יכול להגיד שהם אינסופיים, כי אנחנו חוקרים, מגיעים לכל מיני מקומות חדשים בעולם, ומגלים מינים שלא היו מוכרים, ומגדירים אותם, וככה בעצם הידע שנאסף, הוא כל הזמן מצטבר מצד אחד, ואז כאילו כל דבר שאני רוצה לדעת על העולם, חייב גם להתעדכן בהתאם לזה. הרבה מהמינים האלה הם גם באופן טבעי במקומות הפחות נחקרים, וגם הרבה פעמים המינים שדווקא דורשים הרבה הגנה, הם מינים שמצומצמים בטווח התפוצה שלהם למקום אחד.
חשוב בצורה בלתי רגילה, וגם חשוב להגיד שכל המחקרים האלו לא היית יכול לעשות לפני 40, 50 ו-60 שנה, מכיוון שמדובר בטכנולוגיה מחד ואיסוף של מידע, מה שאתה אמרת וקראת ביג דאטה מצד שני, והמידע הזה מצטבר רק בעשרות שנים, שנים האחרונות, ופתאום נפתח לנו עולם אדיר של חיפוש תבניות גדולות, מקרו-אקולוגיות, נכון? ככה אנחנו קוראים לזה? מדהים, אז בוא תצלול איתנו לאיזה מחקר כזה, ספר לנו מה עשיתם.
בשמחה, אז נכון, באמת אין ספק שהעבודות המקרו-אקולוגיות האלה הן יחסית חדשות בגלל היכולות הטכנולוגיות. עבודה שלנו שהתפרסמה יחסית לאחרונה, באמת ניסתה לנצל בין היתר כלים כאלה, כמותיים מאוד מתקדמים, ובאיזשהו שלב אנחנו לצורך העניין השתלטנו על חוות השרתים של האוניברסיטה, לאנליזות השונות. ורצינו לבדוק שני צדדים של שאלות שקשורות לשמירת טבע לגבי כל חולייתני היבשה שבעולם. חולייתני היבשה קודם כל כוללים את הדו-חיים, שיש היום בעולם, נגיד, בין איזה 7,000 ל-12,000 מינים, הדעות חלוקות, כל הציפורים, שזה יחסית מוסכם בין 10,000 ל-11,000, כל היונקים וכל הזוחלים.
והדעות החלוקות רק... מראות כמה אנחנו לא יודעים על אותם מינים, מכיוון שהדעות חלוקות, כי כל אחד לוקח מקור אחר, והאי-וודאות מאוד גדולה.
אין ספק, אין ספק. אז באמת, יש פה באיזשהו שלב אתה צריך לקבל החלטה, כי אתה חייב להמשיך הלאה, אבל זה רק מראה איך הרבה ממה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים על העולם, על הקבוצות שהן כביכול הכי נחקרות, גם שם עוד רב נסתר על הגלוי. ואז לקחנו את... אספנו בעצם רשימה כזו ארוכה של למעלה מ-30,000 מינים, ודבר ראשון, אתה צריך לדעת איפה הם. כן? זה אחת השאלות המאוד מאוד בסיסיות, ושוב, על המינים האלה, זה נשמע כאילו ברור שאתה יודע איפה הם, אבל חלק מעניין, חלק מאמינים אנחנו עדיין לא יודעים איפה הם, אבל על רובם אנחנו היום יודעים איפה הם. ודבר שני ששאלנו, זה מה הם קשרי המשפחה שלהם, או יותר נכון, מה העץ האבולוציוני שמחבר את כולם יחד. עכשיו, עץ אבולוציוני, אנחנו יודעים שבסופו של היום אנחנו מודעים לזה שמחבר את כל היצורים החיים זה אלו לאלו, מצד אחד. מצד שני, יש מינים שהם קרובים יותר אחד לשני, ויש מינים שהם יותר רחוקים אחד לשני. למה הסיפור הזה עניין אותנו? הסיפור הזה עניין אותנו כי אנחנו ניסינו לראות או למפות איזה מינים הם יחסית יותר מיוחדים אבולוציונית. ואומר, הם יושבים על ענף באותו עץ, שהוא ענף יחסית כזה נבדל ונפרד מכל יתר החלקים האחרים של העץ. אז אפשר לחשוב לדוגמה שבארץ יש לנו כמה וכמה מינים של טעם מהסוג שנונית, שהם כולם בעצם מינים החיים שייכים לאותו סוג שנונית, והם יחסית קרובים אחד לשני בעץ האבולוציוני. ואפשר לחשוב על מין כמו הפלטיפוס, הברווזן האוסטרלי, שהוא מין יחיד במשפחה שלו, ואחד בעצם משלושה מינים, אולי משהו כזה, של תת מחלקה שלמה של יונקים. כלומר, הברווזן הוא מין מאוד מאוד מיוחד אבולוציונית, וגם כשרואים אותו, הוא נראה מאוד מיוחד, לעומת שנוניות, שיש לנו הרבה מאוד מינים שהם מאוד קרובים אחד לשני.
אבל זה בעצם יכול להעיד על כך שבעצם הברווזן הוא אמנם עכשיו לבד, והוא בעץ פילוגנטי או עץ אבולוציוני של עצמו, אבל יכול להיות שהיו הרבה ממנו והם נכחדו או דומים לו, והם נכחדו במהלך ההיסטוריה, כך שיש פה שני דברים, אבולוציה שמתפתחת ויוצרת מינים שונים לאותו אף קדמון, ואחר כך הכחדה שלהם. זה ללא קשור ספק. למרחב ולתנאים.
ללא ספק, ללא ספק. אנחנו, תמיד שאנחנו מתעסקים בשאלות כאלה בסקלות גדולות, אנחנו יחסית יכולים לתפוס בצורה לא רעה, נגיד פיזור מרחבי בעולם, כשאנחנו מסתכלים על מפה, אחד הדברים שהרבה יותר קשה זה להתחיל באמת לשים את זה באיזושהי ראייה מאוד מאוד רחבה מבחינת זמן. אנחנו חיים מהיום להיום, כן? אמרתי לירון קודם, אני בקושי יודע מה אני הולך לעשות היום אחרי הצהריים, וקשה לי לתכנן קדימה, ואנחנו חייבים לזכור שבעצם הדגמים שאנחנו רואים היום, החיות שאנחנו רואים היום, הם בסך הכל תמונה אחת בסרט מאוד מאוד ארוך, שהתחיל נגיד לפני, לא יודע מה, 600 מיליון שנה לגבי החיות שדיברתי עליהם היום, וחלק מהתופעות שאנחנו רואים באמת משתנות ומתקדמות בזמן, אבל חלק מזה זה לגמרי אקראי. והסיפור של להכניס את ההסתכלות האבולוציונית באמת לתוך הדגמים המרחביים, מהבחינה הזו היא חשובה, כי אני מכניס לתוך הסיפור הזה, זה לא רק מה שאני רואה היום, אלא גם האם במקרה המין הזה שנמצא במקום הזה הוא תולדה של התפתחות אבולוציונית של עשרות אולי אפילו מאות מיליוני שנים, או שהוא התפצל מהמין הקרוב לו ביום רביעי אחרי הצהריים לצורך העניין.
אז מה מצאתם במחקר שהתחלת לספר?
אז מה שניסינו לעשות זה באמת למפות את אותם מינים שמחד יש להם תפוצה יחסית מצומצמת, כלומר הסיכויים שלהם, בהינתן כל התנאים האחרים שהם אותו דבר, הם יחסית יותר גבוהים, ומצד שני, באמת, מבחינה אבולוציונית, הם יותר מופרדים או יותר אחרים ממינים אחרים, ולכן יש עניין יותר לשמור עליהם, כי יכול להיות שהם פיתחו תכונות או מאפיינים שלא נמצא אצל המינים הכי קרובים אליהם. ומה שמצאנו זה שכמו לא מעט עבודות קודמות, הרבה מאוד אזורים טרופיים, במיוחד באזורי הרים, יש את האזורים העשירים ביותר במינים כאלה שמצד אחד הם מיוחדים אבולוציונית ומצד שני יש להם תפוצה קטנה, ואפשר לחשוב למה זה קורה. אנחנו שמנו דגש על אזורי הרים נוספים שעד כה לא היו מוכרים, ובמקביל ראינו שאיים, כל מיני איים, שוב בעיקר באזורים טרופיים אבל לא רק, גם הם מוקדים למצוא הרבה מאוד מינים כאלה שלפי הקריטריונים האלה שהצבנו לפנינו חשוב יהיה לשים עליהם דגש במאמצי שמירת טבע.
כלומר, אתה לוקח אותנו ממחקר למעשה שהוא מחקר בסיסי, אקולוגי, מקרו-אקולוגי, שמטרתו להבין את התפוצה של המינים, כולל הקשר האבולוציוני, למי הם שייכים בענף וכמה מהם יש, ומפה אתה עובר להבין איך בעצם אפשר לשמור עליהם, ואיך זה מקדם את שמירת הטבע של אותם מינים, או קבוצות אפילו בעניין הזה.
בדיוק, בדיוק. והרבה פעמים שאנחנו מדברים על מאמצי שמירת טבע, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על תיעדוף. הכי טוב היינו יכולים לשמור על כל העולם, כל הזמן, כל החיות, איפה שנמצאות. כאילו, אם תיתנו לי עכשיו, לא יודע מה, כמה טריליוני דולרים, סגרנו את הסיפור של שמירת טבע, אני יכול לסגור את המעבדה, לשבת על החוף, הכל יהיה פנטסטי.
אני חושב שזה גם לא יספיק לך, אבל אני הולך איתך, כן?
כן, לא, אבל יש אפילו הערכות היום שמנסות להגיד את זה במספרים, ובסופו של דבר, אפילו ביחס לתלג העולמי, אם היינו רוצים לשמור על כל המינים, אנחנו לא מדברים פה על אחוזים ענקיים, זה לא שמחר צריך לבטל את תקציב הביטחון של כל מדינות העולם. זה הרבה פחות מזה. אבל אפילו את זה אין לנו. מה שאומר שהרבה פעמים המאמצים שלנו לשמור על הטבע, הם תמיד אחד מול השני. אני נותן לך עכשיו 100 שקל, אתה צריך להחליט, אני שומר על מין א' או על מין ב', על אזור ג' או על אזור ד'. וחלק מהרבה מהעבודות שאנחנו עושים זה בדיוק לנסות לחשוב איפה אני שם את השקל הזה, או איפה אני שם את המאמצים שלי. זה כמובן לא רק כסף, זה כוח אדם, וזה עניין, וזה מחקר מדעי, וזה להפעיל את הציבור, זה הרבה מעבר לרק כסף. העבודות שלנו בנט אומרות, אם אנחנו רוצים לשמור על אותם מינים, שהם מחד קטני תפוצה ומאידך מיוחדים אבולוציונית, אז שווה לשים את השקל או את ההשקעה שלנו בנקודות האלה והאלה, ואנחנו הרחבנו את המקומות שהיו מוכרים עד כה למספר מקומות נוספים.
כלומר, מצאתם מתאמים בין הקבוצות שמצאתם במחקרים שלכם, בסטטיסטיקה, מצאתם את התנאים המיוחדים בהן הקבוצות האנדמיות, אותם מינים שנמצאים במקומות מוגבלים והם בסכנת הכחדה יותר ממינים אחרים, וברגע שאתם יודעים על התנאים, מה שאתה אומר לי, אתם יכולים אחר כך לקחת ובעזרת כלים מרחביים למפות את אוסף התנאים האלו, ואז להגדיר את האזורים שהם בעדיפות גדולה יותר לשימור, כי שם הסיכויים להגן על מינים מסוימים שהם בסכנת הכחדה. הבנתי נכון?
זה נכון, אנחנו באמת גם בחנו את התנאים בשביל לנסות להתחקות אחר התופעות המקרו-אקולוגיות, ללא ספק, אבל במקרה שלנו גם יש לנו את תחומי התפוצה של החיות. כלומר, במקרה הזה זה פשוט, אתה יודע איפה, עוד פעם, ברמת האי-וודאות שיש לנו לגבי כל דבר בביולוגיה, אקולוגיה, אתה יודע פחות או יותר איפה החיות נמצאות, ואז אתה יכול פשוט להגיד, במקום הזה שבו אני יודע שהחיות האלה והאלה נמצאות, שווה לעשות את המאמצים, כי שם יש יותר חיות שהן יחסית נדירות שהן יחסית מיוחדות אבולוציוניות.
מדהים. זה מדהים כי אני זוכר אותי גם כמדריך בית ספר שדה וגם כאיש סגל צעיר, כאיש סגל קצת יותר עם ניסיון היום, אני מכיר את הדברים שסיפרת לנו, אבל אני זוכר שלפני באמת 30 שנה, 40 שנה, אף אחד לא היה מעלה על דעתו, ופתאום כל הטכנולוגיה, איסוף המידע, המודלים שניתן היום להנפיק של מה ששוב קראנו ביג דאטה, משנה לגמרי את כל הדרך שלנו והיכולת שלנו לשמור על הטבע ועל שטחים פתוחים עם המגוון הביולוגי שחלק מהתפקוד של הטבע.
אני מסכים לגמרי, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מכירים בעולם של סביבה, שאחד השינויים הדרמטיים שקרו בסוף שנות ה-60, זה שפתאום היה לנו תמונה של כדור הארץ מהחלל, לכל האנשים בעולם, פתאום, ואתה רואה, פתאום אנחנו רואים כאילו כולו זה כדור כחול קטן וכולנו שם יחד. אני חושב שעבורנו בתחום הזה שעוסקים במקרו-אקולוגיה, בהבנת דגמים גדולים, פתאום לפני עוד אותו 20 שנה כבר, התחילו להיווצר מפות שמראות לך בכל העולם, איפה יש יותר או פחות מינים של קבוצות גדולות, לא של מין אחד, אלא של אלפי מינים ביחד. ופתאום אתה אומר, וואי, אני יכול להבין מזה כל כך הרבה דברים, לשאול כל כך הרבה שאלות מעניינות, וגם לקדם את השימור של חיות בצורה הרבה יותר סיסטמטית.
זה נהדר, ויכולנו להמשיך בכיוון הזה, בעיקר אתה ואני, מאחר וזה תחומים שחופפים למחקרים שאנחנו עושים. אני רוצה קצת לקחת אותך למשהו אחר, וזה ש... אנחנו כאקולוגים, כמו שדיברנו עכשיו, יודעים איפה המינים. זה המחקר שלנו, זה התחום שלנו. אנחנו מסתכלים על כל המינים, יש לנו העדפות לפי המחקרים, אבל למעשה עיקר הציבור, אנשים שפחות מתמחים, כי הם לא עוסקים בזה והם לא בקיאים, הם רואים את המינים באופן שונה, באופן הרבה יותר סובייקטיבי. הם רואים את המינים, או שומעים על המינים, או מכירים את המינים, או רוצים לשמור על המינים, בהתאם למה שהם שמעו, מה שלימדו אותם, התרבות שלהם, התקשורת, העולם האינטרנטי, אז יש להם זווית אחרת, אז איך אתה ניגש לזה?
לגמרי, כן, נכון, אז אמרתי קצת קודם, אני אחזור על זה, כי זה באמת נקודה חשובה, שמירת טבע אף פעם לא נעשית בוואקום, היא תמיד נעשית על איזשהו קונטקסט ורקע אנושי, ואנחנו מבינים ששמירת טבע זה שמירה של אנשים עם הטבע וטבע עם אנשים. ואם הייתי רוצה לדעת את השאלה שאתה שאלת, איזה מינים אנשים מכירים, איזה מינים אנשים אוהבים, לפני 15 שנה, אז זה היה נורא פשוט, הייתי עושה סקר, והייתי כותב שם שאלות, והייתי אולי מראה תמונות, והייתי מפיץ אותו אולי בכמה שפות, ואם היה לי סקר ממש 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 טוב, עם הרבה שותפים בכל העולם, הייתי מקבל כמה מאות, אולי אפילו כמה אלפי שאלונים חזרה, מסכם את כל התוצאות, והיו לי גרפים מאוד מאוד יפים בסוף, שאומרים, במקום הזה אוהבים את המין הזה, והאנשים האלה אוהבים את החיות האלה, והמין הזה בכלל לא מוכר.
פיל, דולפין ושימפנזי.
בדיוק, בדיוק. חייב להיות שם גם איזשהו חתול בר גדול, כן, אריה או, נכון. או טיגריס, אבל כן. היום אנחנו, החשיבה שלנו היא כמובן באופן בסיסי מאוד מאוד דומה, אבל אנחנו מנסים לנצל את העובדה שכמעט לכל דבר, לכל התרחשות שקורית בעולם ולאינטראקציה שלנו איתה, יש רישום היום במדיה הדיגיטלית. אנחנו, בין אם זה מול המחשב, בין אם זה עם הסך נבון, עם הסמארטפון שיש לנו בכיס, אנחנו יוצרים קשר כל הזמן עם הסביבה. הרוב המכריע, אז אנחנו יודעים, זה קשר עם החברים שלנו, זה אולי קשר, אני יודע, עם ארוחת הערב שהעליתי לאינסטגרם את התמונה שלה, זה עם המערכות יחסים שיש בינינו ובין עצמנו, מן הסתם זה מעסיק אותנו בעיקר, וימשיך להעסיק אותנו גם הלאה. אבל בתוך הים האדיר הזה של האינפורמציה, מסתתרת גם האינטראקציה שלנו עם הטבע. לפעמים בכוונה תחילה, ולפעמים בלי שתכננו. בכוונה תחילה אנחנו מכירים את זה מהעולם, למשל, של מדע אזרחי, שיותר ויותר אנשים נרתמים לעלות לרשת למאגרי מידע גדולים, את האינטראקציות שלהם עם חיות, בין אם בכוונה תחילה, אם יצאתי, לא יודע, היום לעמק החולה, וספרתי מינים שונים שראיתי שם באגמון, אז אני יכול לעלות את זה לאיברד, וזה מידע שקיים שם. אבל הרבה מזה זה שיצאתי לאגמון החולה עם המשפחה, וסחרנו שם אופניים, והיה נורא כיף, והצטלמנו, והעליתי את זה לטוויטר או לאינסטגרם, ובכלל לא תכננתי לספור ברווזים. אבל ברקע של התמונה שלי, אפשר לראות אותם. או כתבתי, לפני שיצאתי לעמק החולה, בדקתי מה יש היום בעמק החולה, ואמרו לי שם, הנה יש, נגיד, סיפור עכשיו עם האגורים, או משהו כזה, ואז נכנסתי לוויקיפדיה, נכנסתי לדף של האגורים. עכשיו, אני לא תכננתי לעזור לאורי רול לעשות מדע, אבל על הדרך, מכל הפעילות הזאת, בין אם ברשתות חברתיות ובין אם פשוט בזה שנכנסתי לגוגל וחיפשתי משהו בוויקיפדיה, אני יצרתי רישום של הדברים האלה. ואנחנו מנסים לחשוב איך אפשר להשתמש ברישום של זה באמת בעולם הדיגיטלי, בשביל להבין בצורה יותר טובה את אותן שאלות בסיסיות של הקשר אדם-טבע, וגם כל מיני שאלות חדשות שהמידע העתק הזה מאפשר לנו.
ראיתי שקראת לזה באיזה מאמר, I-Ecology, אינטרנט אקולוגי, אהבתי מאוד את המושג הזה.
נכון, אז הרעיון של I-Ecology הוא אפילו עוד צעד אחד קדימה, ולהגיד, זה לא רק שאני רוצה להבין את הקשר של האדם עם הטבע, לפעמים על הדרך אני ממש יכול להבין תופעות אקולוגיות, אבולוציוניות, כתוצאה מהאינטראקציות של אנשים עם הטבע. ואני יכול לתת לך דוגמה אחת, על זה שהסתכלנו על נדידה של סנוניות באירופה. סנונית רפתות, מין שנמצא גם בארץ, נודד במספרים מאוד מאוד גדולים, ומגיע גם לאירופה באביב. ויש רישומים שלהם, אנשים, צפרים יוצאים החוצה ומודדים אותם, ונכנסים לרשתות שמטבעים, תופסים אותם ומטבעים אותם. יש לא מעט מידע על זה. ואז באופן בלתי תלוי בכלל, הסתכלנו על דפי ויקיפדיה, של סנונית הרפתות, בכמה מדינות, בדרום אירופה, מרכז אירופה וצפון אירופה, וראינו את אותם גלי נדידה, מדרום לצפון, שאתה רואה בנתונים של מטבעים, או של דיווחי צפרים, גם בכניסה לוויקיפדיה, לדפים של סנונית הרפתות, בשפות שונות במדינות שונות.
זאת אומרת, זה מעלה את ההתעניינות של האנשים, וזה בא לידי ביטוי באינטרנט, כן. בקריאה בעצם, של ויקיפדיה.
נכון, ואני יכול היום לעקוב אחרי נדידה של ציפורים, לא משקפת. על ידי זה שאני פשוט נכנס לוויקי ואני רואה מתי אנשים מתעניינים בציפור. אז זה דוגמה לדרך כזאת, יש דוגמאות נוספות אחרות מעניינות של, למשל, גילוי מינים חדשים. כמו שאמרנו, יש כל הזמן מינים חדשים שמתגלים. מכיוון שאנשים היום מסתובבים עם הטלפונים שלהם בהרבה מקומות, יש לא מעט דיווחים על מינים חדשים, במיוחד במקומות חדשים, וזה יכול להיות מינים שלא היו מוכרים למדע, זה יכול להיות דיווחים על מינים פולשים במקומות שהם לא היו מוכרים קודם, שאנחנו יכולים היום להפיק את המידע הזה, פשוט מזה שאנשים מעלים אותו כל הזמן לרשת.
אז איזה דברים מעניינים מצאתם מ... הנושא של מינים תרבותיים, נכון? משהו כזה?
כן, אז בהמשך לחשיבה הזאת, אז אנחנו אמרנו שבעצם אפשר לנצל גם נקודת הסתכלות כזאת על נתוני הטק, לנסות להבין קונספטואלית את הקשר של האדם אל הטבע, ואנחנו דיברנו על זה שבעצם מין שהוא נמצא בסוף הקריירה האבולוציונית שלו, והוא לקראת הכחדה, באיזושהי נקודת זמן הוא נכחד. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים בדיוק את התאריך והשעה, ואנחנו מודעים לזה שיש איזשהו תהליך הדרגתי, שלאט לאט הוא הולך, המספרים שלו פוחתים, התצפיות לו פוחתות, עד שמגיעה התצפית האחרונה שלו, ומתישהו אחרי זה, המין הזה נעלם מהעולם. זה יכול להיות מהעולם באופן כללי, זה יכול להיות מהארץ. אנחנו יודעים, למשל, נמרים מהארץ, עד לפני 10 שנים היו פה ושם תצפיות, גם באזור שלנו, של הר הנגב ומדבר יהודה, וכבר מזה כמה שנים, אין יותר נמרים בארץ. יחד עם זה, אם אנחנו בהקבלה מסתכלים על המקום שבו החיה תופסת בשיח האנושי, בעניין האנושי, בתרבות, במדיה וכן הלאה, אפשר להסתכל על תהליך דומה שקורה של הכחדה של המין מהתרבות האנושית. וניסינו להתחקות באמת אחרי מה זה אומר שמין נכחד מהתרבות.
וזה לא חייב להיות בהכרח דומה למה שקורה בטבע.
נכון, והנה לראיה הנמרים, רוב האנשים שאני מדבר איתם, אני אומר להם, כן, אתם יודעים שאני עוד ראיתי נמרים בצעירותי בארץ, והם היו ביישוב שאני גר פה, במדרשת בן גוריון עד לפני 10 שנים, אנשים הם בשוק מזה, אומרים, מה, נמרים בארץ? לא יכול להיות. אתה חושב על נמרים, אתה אומר, בתקופת התנך, אולי לפני 200 שנה, משהו כזה. וזה מרמז לנו שבעצם הנמר נכחד תרבותית מישראל הרבה לפני שהוא נכחד ממנה בפועל, אם הוא באמת נכחד מישראל. ופה אנחנו ניסינו באמת להבין מה הגורמים שיכולים להביא לזה, וגם הדינמיקה הזו שהיא יכולה להיות גם הפוכה, כלומר יכול להיות שהמין כבר בעצם נכחד לגמרי מהטבע, אבל הוא ממשיך להיות עדיין בתרבות, ואולי הוא ילך ויכחד מהתרבות, ולפעמים ההפך, לפעמים המין פתאום יעלה בעניין שלו בעקבות ההכחדה, שכמובן הדוגמה הכי בולטת לזה זה דינוזאורים. אנשים אף פעם לא ראו דינוזאורים. דינוזאורים אף פעם לא היו חלק מהתרבות האנושית, עד שפתאום התחילו...
פארק היורה.
בדיוק, בדיוק. אז דבר כמו פארק היורה, אתה רואה פתאום קפיצה אדירה בעניין. אז הראשונה הייתה כשהדינוזאורים התחילו להיכנס למוזיאוני הטבע באירופה שהתחילו לחפור אותם. וכמו שאתה אומר, פארק היורה פתאום החזיר חזרה את הדינוזאורים לעניין, ואנחנו יכולים לעקוב אחרי זה עוד פעם עם אותם כלים של מעקב אחרי נתוני הטק, על כל פעם שיש כזה סרט בעקבות איזשהו מין, אנחנו רואים פתאום פיק בעניין, קפיצה בעניין התרבותי באותו המין. זה חלק מהדברים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם.
יש מאפיינים? יש איזשהו מתאם בין הדברים? כלומר, שיש קשר למינים מסוימים שנכחדים קודם, או מינים שלא נכחדים בגלל התכונות מסוימות שלהם, יותר נחמדים?
אז זו שאלה מצוינת, שעוד אין לנו באמת תשובה טובה לה, כי המחקר הזה הוא לגמרי בחיתוליו, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שיש המון המון קונטקסט תרבותי בעניין הזה, וחשוב לנו נורא נורא לשים על זה תשומת הלב. מה שעבורנו יהיה מין שהוא, נגיד, יש לו מבחינה תרבותית נורא נורא חשוב ואולי גם חיובי, במקום אחר זה יכול להיות בדיוק ההפך. נתת לך דוגמה מאוד פשוטה, שאנחנו חושבים בישראל על האוף נשר. נשר הוא מלך האופות, נכון? הוא מוחזק אצלנו בתרבות כאיזשהו סמל מאוד מאוד מרשים, כמובן תנכי, לתת שם למישהו נשר זה כבוד, זה מעיד על עוצמה, על התעופה המרשימה שלו, אנשים יורדים אצלנו לשדה בוקר, או עולים לגמרי לראות הנשרים, וזה באמת אירוע מאוד מרשים. לעומת זאת בתרבות האנגלוסקסית, וולצ'ר זה דבר נורא שלילי. וולצ'ר נחשב כאוכל נבלות, ויש מושג שנקרא Vulture Economics, שזה זה, זה אותו, נקרא לזה, כלכלה דורסנית שמנסה לפגוע באנשים, ויש עיתון אמריקאי שנקרא Vulture שעוקב, מנסה לעשות צילומי פפרצי אחרי כל מיני ידוענים. אנחנו רואים איך השינוי של התרבות בהקשר הזה של בני אדם, מאוד משנה גם את ההתייחסות שלנו אליו, ומן הסתם גם את המקום שלו בתרבות.
אני חייב פשוט להיכנס פה ולהגיד שזה אולי מכיוון שתרגמו במקור את מלך העופות לנשר, ולמעשה זה האיגל, שזה האייט. אז יש פה גם עניין בלשני שבעצם עשו פה טעות בתרגום, והביאו את זה להפוך על הפוך, שזו התופעה שאתה
אין
בעצם...
אין ספק, אין ספק, אבל אני חושב שגם כי אם אנחנו חוזרים עוד לפני הקונוטקציות היחסית מודרנות, נשר היה לו משמעות חיובית, אם אנחנו מסתכלים על המקורות נכון. וכן הלאה. אבל זה נכון שהרבה פעמים גם אתה באמת רואה את, את הטעויות היפות האלה בתרגום, שיש להם השפעות מרחיקות לכת.
שאלתי אותך למאפיינים, כי פשוט כל כך סקרנת אותי, שאני כבר מחכה לשמוע מה יהיו הגילויים הבאים שלכם במחקרים בשנים הקרובות. יש שם עוד הרבה עבודה, למעשה המון עבודה, זה רק ההתחלה בנושא של רשתות חברתיות, אינטרנט, לשם אנחנו הולכים בעצם.
לגמרי. זה, אני באופן אישי מאוד מתרגש מהתחום העיסוק הזה, אני חושב שיש המון דברים חדשים ומעניינים לגלות, גם קונספטואליים, גם בשטח וכן הלאה.
אורי, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים עוד לדבר עליהם, אולי נחשוב כבר על הפודקאסט הבא, אבל כדי שנתגלגל, אני אשמח עם הניסיון שיש לך, וכל מיני דברים שעברת כשומר טבע ומתרגל וחוקר, לתת לנו איזושהי אנקדוטה, משהו מעניין כזה, שאתה זוכר אותו מאוד חזק מה... היסטוריה שלך כשומר
אז, טבע. אז אני אנסה. אז אחד הדברים שהרבה פעמים גם שואלים אותנו כשומרי טבע, כאילו, תגידו, זה לא נורא מבאס, כל הזמן להתעסק עם המינים האלה שהולכים ונכחדים, והרבה פעמים זה נכון, זה ככה, והרבה פעמים הסיבות למסיבה הן יחסית מצומצמות. ואחד הסמלים מבחינתנו של השפעת האדם על הטבע בישראל, שאני גדלתי עליהם כסטודנט, זה היה ההכחדה של הצפרדע האנדמית, עגול לשון שחור גחון, שהתקיימה בעמק החולה, ואם היא גלתה לראשונה בעצם בשנות ה-40, על ידי שני חוקרים, וזמן קצר לאחר ייבוש ביצת ואגם החולה, נכחדה, לא נראתה עוד, למרות מאמצים מאוד מאוד גדולים, וזה הסיפור שסיפרנו תמיד, והנה זה דוגמה מאוד ניצחת לאיך פעילות האדם, כמובן לא מכוונת, יכולה להשפיע על הטבע. ובמשך השנים אני הייתי מתרגל בקורס פאוניסטיקה, קורס שבעצם מלמד אודות עולם החי, גם של ישראל וגם באופן כללי בעולם, ויש בו שיעורי מבוא, ויש שיעור שמלמדים פה על השפעת העולם על הטבע, אצל פרופסור יורם יומטוב באוניברסיטת תל אביב, הייתי מתרגל, והייתי הכנתי לו את המצגות, וכל פעם הייתי דואג לעדכן אותם לפני השיעורים, שדברים משתנים. ערב לפני השיעור, על שינויים רצנטיים בעולם החי של ישראל, שולח לי פרופסור יום טוב למייל, אורי, תכניס בבקשה את כמה תמונות האלה למצגת אחרי שאנחנו מדברים על העגול לשון. ופתאום אני רואה, אני בשוק, אני רואה תמונות בצבע של העגול לשון, מה של בלתי אפשרי, כי התמונות האחרונות והראשונות והאחרונות שלו היו בשנות ה-40 וה-50.
קם לתחייה.
קם לתחייה, ואני, כאילו למרות השעה 9 בערב, והמנהגים היקים של פרופסור יום, יום טוב, אני מרים לו ישר טלפון, הוא אומר, מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות? ואני בקושי מצליח לעצור את ההתלהבות, אומר, כן, כנראה העגול לשון התגלה מחדש. ובאמת, כך היה, בנובמבר של 2011, פקח של רשות הטבע והגנים, יורם מלכה, ראה איזושהי צפרדע מקפצת על השביל בשמורת החולה, שנראתה לו קצת אחרת, הוא קופץ מהג'יפ, מהמיול, תופס אותה, מצלם אותה, מרים טלפון למומחים שמתעסקים במין הזה, לוודא, הייתה נהירה גדולה באמת לראות את הפרטים האלה.
אני זוכר את זה, ממש זוכר את זה, כל הארץ רעדה.
כל הארץ רעדה, אנחנו הרמנו כוסית, במחלקה לזולוג במבסת תל אביב, עם שניים ממקימי החברה לנת הטבע, שבינתיים הלכו לעולמה, מזר יעלון ועמות זהבי, כאילו לתחייתו מחדש של העגול לשון, וזה באמת, באמת מהאירועים המשמחים והכיפים ביותר שהיו, ונתמזל מזלי, וכמה שנים אחר כך הצטרפתי לצוות המחקר, שעדיין בימים אלו מנסה להתחקות אחרי העגול לשון בעמק החולה, להבין איפה הוא, מה או איך ניתן לשמר אותו בצורה יותר טובה, ואחד הכלים שהשתמשנו בהם זה כלי שנקרא eDNA או environmental DNA, שמה שהוא אומר זה שכאשר עגול לשון נמצא במים, אז הוא משאיר למים כל מיני תאים, אם זה הרוק שלו, אם זה חתיכות מהאור וכן הלאה, שמכילות גם את ה-DNA שלו. ואז גם בלי לתפוס עגול לשון, שהוא חיה מן הסתם שמאוד מאוד קשה לזהות אותה ולגלות אותה ולמצוא אותה אחרת, היינו רואים אותה בכל השנים האלה שהוא התחמק מאיתנו, אבל עצם זה שהוא היה במים, אני יכול מתוך המים לסנן אותם ולהגביר את אותם מקטעים שהם פוטנציאלים של עגול לשון ולדעת איפה הוא נמצא. זו הייתה העבודה של דוקטור שרון רנן, שאני הצטרפתי אליה, לנסות להבין את ההקשר באמת, הקונטקסט המרחבי. אז בכל עמק החולה היו לנו אתרים שבהם מצאנו DNA של עגול לשון וכאלה שלו, ואז ניסינו להבין מה מייחד את האתרים האלה, וניסינו להפיין את המים ואת הצמחייה וכל מיני פרטים על הקרקע וכן הלאה, ובין היתר היה נחמד שאספנו נתונים על איך היה עמק החולה בשנות ה-30 ו-40 לפני שהאגם יובש. ולקחנו צילומים של הקקל וצילומי אוויר של הבריטים וכל מיני כאלה, וניסינו לבנות את בית הגידול של עמק החולה בשנת 1940. אחד הדברים המעניינים זה שראינו שהיום עדיין, כן, או לפני כמה שנים שהמאמר הזה יצא, בעשור השני של המאה ה-20, העגול לשון נצמד עדיין לשולי הביצה והאגם החולה, כפי שהם היו בשנת 1940. הוא עוד לא זז, הוא עוד נשאר בעבר, כאילו. וזה היה מאוד מאוד נחמד ומעניין, וזה עזר לנו בין היתר גם לחפש מקומות נוספים שבהם יכולים להיות עגול לשונים, בשביל שנוכל כמובן להגן עליהם ולשמור עליהם.
ובזכות זה אנחנו גם יודעים שכנראה האוכלוסייה שלו יותר גדולה ממה שחשבנו כאשר נמצאו הפרטים הראשונים.
נכון, אז אפשר היום גם בכלים גנטיים לנסות להבין מה גודל האוכלוסייה, וגם לעגול לשונים, הוא נקרא עגול לשון שחור גחון, כי באמת הגחון שלו שחור, ויש לו נקודות כאלה, ולכל פרט של עגול לשון, יש דגם אחר של נקודות, ואפשר על ידי צילום לדעת כל אחד מי הוא מהו, ואז על ידי באמת גם מה שנקרא עם לכידה חוזרת, לנסות להבין את גודל האוכלוסייה.
סיפור מדהים, מרגש ומחמם את הלב, ותשמע, מאחר ובהרבה שיחות על קיימות, אנחנו לצערי הרב תמיד מסיימים באיזושהי הרגשה קצת פסימית, אז הנה נתת לנו נקודת מבט אופטימית, אז זה המקום לסיים, ואני רוצה להגיד לך תודה, אנחנו פה עם דוקטור אורי רול, מהמכונים לחקר המדבר, זואולוג, איש מגוון ביולוג ושומר טבע, המון המון תודה אורי.
תודה לך.
כאן ירון זיו, בית הספר לקיימות ושינוי אקלים, אוניברסיטת בן גוריון. ניפגש בפודקאסט הבא, ובינתיים תבטיחו ותקיימו.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.